הכל חי אונליין 93fm.co.il. הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב לישי פופובסקי ואשר גרייבר שכאן איתנו באולפן, ואנחנו נרצה לגעת בשגרת החיים. אחרי שמחת החגים, איך אנחנו עוברים לשגרת החיים? אל שגרת חיים שיש בה תחושת עושר, תחושת סיפוק, תחושה של שמחה שלא תלויה רק בחגים, אלא איך אנחנו לוקחים את השמחה מהחגים אל שגרת היום יום, שגרת החיים. נושא העושר, השמחה, תחושת הסיפוק בחיים, היא דבר מהותי לחיים. זו לא תוספת מעלה לחיים. זה מה שיעזור לנו, לחיות חיים שבהם אנחנו מנצלים את המירב מעצמנו. תחושת עושר וסיפוק חשובה מאוד לתפקוד יעיל בשגרת החיים. לא רק לתחושת הנאה חד פעמית. מכאן שעושר זו תחושה רצינית מאוד, שכדאי להשקיע בה. זה לא מותרות בחיים. זה בשביל להפיק את המירב בחיים של האדם. המהר"ל מפראג אומר שהשמחה הזו היא שלימות הנפש. כי כשאדם שמח הוא יכול להפיק מהנפש שלו את המירב ולהיות שלם. כי להיות שלם זה להפיק מעצמנו את המירב. ובשביל להפיק מעצמנו את המירב זה בעזרת זה שהאדם יכול להיות שמח בחיים שלו. אומללות לא דורשת מאמץ. זה לא דורש אומץ. מאמץ כן דורש אומץ. כל אחד יכול להיות אומלל, אבל ההישג הגדול הוא להשיג את השמחה. להיות אדם שמח זה לא רגע שמחכים לו שיגיע. זה רגע שצריך להתאמץ להשיג אותו. לאנשים ישנה הנחת יסוד שכשתגיע הצלחה זו או אחרת, זה נכס, זו הצלחה, אז הם יהפכו להיות שמחים. התפיסה הזו היא מקור להרבה סבל, בגלל שהיא לא מאפשרת לאדם להפיק את המירב ממה שיש לו בהווה. תראו לכם אדם, יש לו רכב, אומרים לו שזה רק כיסאות נוחים, לא יותר. הוא רואה רכבים אחרים שנוסעים, הוא אומר לעצמו, הלוואי וגם לי יהיה כזה רכב. בינתיים, שנים על גבי שנים, עד שגם הוא ישיג את הרכב, הוא לא מפיק את המירב מהרכב שלו, כי הוא חושב שזה רק כיסאות. יש לו הנחת יסוד שגויה, שלא מאפשרת לו להפיק את המירב ממה שיש לו בהווה. כמו שהפתגם אומר, אני מקווה שכולם יהפכו לעשירים ומפורסמים, ויקבלו כל דבר שעליו הם חלמו, אי פעם, רק כדי שיבינו, כי זה לא בכלל מה שיהפוך אותם לאנשים מאושרים. בתרבות שלנו אנחנו שמים כל כך הרבה דגש על רגשות, על חוויות, על ריגושים. לכן אנחנו גם מקיפים את עצמנו בעלילות דרמטיות, עלילות דרמטיות ענקיות, ואז בלא מודע אנחנו מכניסים הנחת יסוד למוח שלנו שאומרת שחיים טובים זה חיים של ריגושים, של שינויים, של עוצמות, של עליות, של מורדות, ואם לא, אז אין משמעות אמיתית לחיים. ואז אנשים מתמכרים לכל מיני דרמות, הם מתמכרים לכל מיני ריגושים, עד כדי כך שאפילו רכילות קטנה הופכת להיות ריגושים. מה הוא אמר? איך הוא אמר? איך הוא מעז? ומה הוא אומר? ואיך הוא חושב לעצמו? והדובר והשומע, שני אנשים שכנראה סובלים מאותה הנחת יסוד, הם לא מחפשים להפיק את המירב בחיים, אלא שני בני אדם שמחפשים להרגיש ריגושים בחיים. ומי שמחפש כל הזמן עוד ועוד ריגוש, הוא סוג אדם שלא מפיק מעצמו את המירב. כי אם לדוגמה הוא רוצה להשקיע בללמוד 3 שעות ברצף, לא בטוח שהוא יעשה דבר כזה, בגלל שהוא לא מחפש להפיק מהיכולות שלו את המירב, אלא מחפש מהרגשות שלו להרגיש את המירב. הוא מחפש ריגושים, הוא מחפש חוויות רגשיות, חוויות שלא בטוח יעזרו לו להרגיש שלם ומושלם יותר, אלא חוויות שבהרבה מאוד מקרים ישקיעו ממנו את הצורך להפיק מעצמו יותר, במקום לאמץ את השכל ולהיות אדם חכם יותר. הוא יכול לאמץ את הרגשות שלו ולהרגיש עוד ועוד ריגושים ולהעביר את הזמן או לבזבז את הזמן, וכך הוא משלה את עצמו שעושה דברים טובים. זה לא אומר שאדם צריך לחנוק את מערכת הרגשות שלו, אבל זה כן אומר שהוא צריך למצוא את האיזון בין חוויות רגשיות נעימות לבין עשייה שדורשת התפתחות ומאמץ מאדם. היום לא פעם אפשר לראות אנשים שהם מחפשים סגולות, סגולות. הפכנו להיות דור הסגולות. אנשים אוהבים ריגושים, אשליות. לא שאין סגולות. יש סגולות והן בעלות השפעת, כדי כך שיש מושג שנקרא קמע מומחם, כמו שמופיע בשלוחן אור סימן שין א'. השאלה מה המינון שנותנים לסגולה? חפץ חיים כבר אמר, על הפיוט המפורסם, אין סגולה כתורה. כך הפיוט אומר, אבל אנשים מחפשים סגולות קלות. לא את הסגולה, למה? כי אנשים מחפשים אשליות. הסגולה מעניקה תחושה נהדרת. חלילה אין כאן זלזול. אך גם מעניקי הסגולות האמיתיים יאמרו שהסגולה היא תצליח בליווי התורה והמצוות. ואנשים מעניקים משקל רב מדי לסגולה. יש בזה צדדים טובים כמובן. לדוגמה, הרבה אנשים חילוניים דרך זה מתקרבים ליהדות. יש בזה הרבה צדדים חיוביים. השאלה היא כמה משקל מעניקים לסגולות, ומה שמעניקים משקל לא פרופורציונלי לסגולות, זה כי ישנה הנחת יסוד עמוקה אצל האנשים שעבודה קשה לא תעניק לאדם חיים טובים, אלא חוויות מרגשות וקלות הן מקור הסיפוק של האדם, ולכן אנשים אוהבים וחלקם מכורים לדרמות בחיים, גם כשבאמת אין דרמות. וכך, אותו דבר לגבי סגולות, לא שחלילה יש כאן זלזול כי הוא זה בסגולות, ישנן סגולות אמיתיות, יש ברכות ששינו לבני אדם את החיים, אין ספק בכך. יחד עם זאת, השאלה היא המינון שמעניקים לכך. המינון צריך להיות מינון שהוא, נכון, זה דבר מועיל, מקדם, אבל לא להיות תלוי בזה. אנשים רוצים להרוויח יותר, להיות בריאים יותר, להצליח יותר, להיות אהובים יותר, אבל אנשים לא רוצים לשלם את המחיר, את ההשקעה בעבור זה. מהמקום הזה מגיעות כל מיני אשליות. האשליות שאם ייפטרו הצרות, אז יהיה טוב בחיים. אבל זה הפוך ממה שכתוב בספר איוב. אדם לעמל יולד. עצם העבודה בכל תחום בחיים היא מקור השמחה והסיפוק שאדם יפיק מעצמו את המירב. אדם שמשקיע בעבודת המידות שלו, בלימוד, בעשייה, שמתגבר על עצמו שוב ושוב, זה המקור של תחושת שלמות, תחושה של התפתחות. נכון, זה לא מלווה תמיד בריגושים. נכון, זה גם לא מלווה תמיד בזרקורים. זה לא מלווה תמיד בנצנוצים, אבל זה החיים. זו שגרת החיים. ברגעים האלה האדם אמור למצות את המירב. זה המקור לתחושת הסיפוק בחיים. זה דורש אומץ לדעת, להפנים ולחיות על פי זה. נכון, ישנם רגעים מעוררי השראה. נכון, ישנם רגעים מעודדים בחיים. אבל הם רק רגעים מעוררי השראה. הם רגעים מעודדים, אבל הם לא החיים. אלה רגעים. אבל אי אפשר לצפות שנחיה את אותם רגעים יום-יום בשגרת החיים שלנו. עוד דבר שלא מאפשר לאדם להרגיש מסופק מהחיים שלו, זוהי ההשוואה שהאדם עושה. בלי תמיד לשים לב, האדם משווה את עצמו לאנשים אחרים. כשאדם משווה את עצמו לאנשים אחרים שוב ושוב, מעביר מסר למוח שלו. אני לא שווה. הוא שוב ושוב מעביר מסר למוח שלו שאומר, אני אף פעם לא אוכל להפיק תועלת מהמשאבים שיש לי בהווה. מצד שני, אנשים שלא משווים את עצמם לאנשים אחרים, הם אנשים שמרגישים יותר מסופקים מעצמם. נכון, קנאת סופרים תרבה חוכמה, אבל זה בתנאי שזו לא קנאה שמוציאה את האדם מהעולם. קינה שמוציאה את האדם מהעולם זו קינה שלא מקדמת את האדם, אלא האדם שוב ושוב חושב עם עצמו, איך אני יכול להיות כמו אדם האחר? זוהי קינה שמוציאה את האדם מהעולם. קינת סופרים תרבה חוכמה זו קינה שעוזרת לאדם להתקדם הלאה בחיים. הוא רואה את האחר, הוא רוצה ללמוד מהאדם האחר, הוא לא מחפש ברעתו וכישלונו של האדם האחר. קינה שמוציאה את האדם מן העולם זו קינה שבאדם מחפש שלאחר יהיה רע. הוא מחכה לכישלונו של האדם האחר. קינת סופרים תרבה חוכמה זו קינה שבאדם לא מאויה מההצלחה של האדם האחר, הפוך. הוא שמח בהצלחה שלו. זה גם מדד להיכן הוא יכול להגיע מבחינתו, אם האחר הצליח. זה אומר שגם אני יכול להגיע למקום גבוה. אנשים שהם מאושרים ומסופקים מהחיים שלהם יותר ממוצע. הם עם ביטחון עצמי גבוה. החיים שלהם מלאי משמעות. הם יציבים יותר, אפילו בריאים יותר, ואפילו עם פחות נטייה להשמנה. אנשים אוהבים היום כל מיני דברים שעוזרים להתמודד עם נושא השמנה. אנשים מסופקים, אנשים חיוביים יותר, מחייכים יותר, גמישים יותר בחיים שלהם. אנשים שרוצים להרגיש תחושת סיפוק בחיים שלהם, חשוב שגם ירגישו תחושה של בחירה בחיים, תחושה של יוזמה בחיים שלהם. מחקר מעניין באנגליה הראה שכששאלו אנשים על מידת ההנאה שלהם בזמן ביצוע כל מיני פעולות במהלך השבוע, משחק עם הילדים היה מדורג בדרגה האחרונה, כמעט הכי נמוך. זה לא מפתיע. אחרי 9 שעות עבודה ועוד שעה בפקקי תנועה, כשכבר מגיע הביתה, רוצים לנוח. ואז בילד קטן שמציג ורוצה לשחק עם ההורים, זה לא תמיד התזמון הכי טוב. לעומת זאת, אותם אנשים אמרו שבסופי שבוע הם הרגישו הכי טוב בחברת הילדים שלהם. למה? אחת הסיבות המשמעותיות הייתה בגלל שבסופי שבוע ההורים הרגישו בחירה, יותר אוטונומיה, יותר יוזמה. הם היו מוכנים לשחק ולהיות עם הילד, לא רק בגלל שהילד נדנד וביקש, ואז ההורה נאלץ להיות עם הילד. אלא הרבה זה היה בגלל שזה בא עם מקום של בחירה ויוזמה של ההורים. אחרי שההורים נחו, הם היו מוכנים לשחק עם הילד מתוך בחירה. לא כי הילד דרש את זה, ואז הם הרגישו יותר משמעות בקשר ובמשחק עם הילד. כך, אדם שהוא מסופק מעצמו, זה אדם שיש לו שביעות רצון ושלווה עם מה שהוא עושה, והוא מרגיש שהוא עושה את הדברים מתוך יוזמם, מתוך בחירה. אנשים שחווים תחושה של סיפוק, אנשים שחווים תחושה של שלמות בחיים, הם אנשים שעושים דברים שונים מהאנשים הרגילים. דווקא הפעילויות שגורמות לאנשים להרגיש אי-ודאות, הפעילויות שגורמות לאנשים להרגיש אי-נוחות, הפעילויות שגורמות לאנשים להרגיש קצת רגשות אשמה, דווקא אלה, החוויות האלה, מתקשרות לחוויות הבלתי נשכחות והמכוננות בחיים של האדם. לפעמים, הפחדים באים לשמור את האדם שלא יעשה דברים לא בריאים ולא נכונים. לדוגמה, אדם מפחד לקחת סיכונים, וכך האדם נשמר ולא נפגע. אשרי אדם מפחד תמיד. יחד עם זאת, מצד שני, ההתקדמות של האדם בחיים היא דווקא ידי כך שהוא מזהה פחדים קטנים שהם לא מבוססים, ועליהם הוא מתגבר. לדוגמה, יש לאדם כל מיני פחדים, לדוגמה, ידבר מול אנשים. הפחד הוא לא פחד יעיל. בהרבה מקרים זה פחד חוסם ולא שומר או מגן על האדם. טוב שהאדם מתגבר על הפחד הזה. אדם שימצא בעבודה וחושב מחוץ הקופסה וחושב ופועל בצורה יצירתית, לפעמים טוב שהוא יתגבר על הפחד, כי כך הוא יתקדם והגיע למחוזות חדשים בחיים שלו. אדם שלא מצליח להתבגר, להתגבר, ויותר מדי ההחלטות שלו, הוא לא מבצע בגלל שיש לו פחד מרגישות אשמם בחיים שלו, בשגרה שלו, לכן הוא לא עושה מה שהוא רוצה לעשות בחיים שלו. אז לפעמים רגשות אשמה הם טובים, כי הם כמו השוטר של האדם, מה שלא מאפשר לאדם לעשות דברים לא נכונים. מצד שני, רגשות אשמה יכולים גם להשבית את האדם. לאנשים שמרגישים תחושת סיפוק יש מגוון רחב של הרגלים שמנוגדים לאינטואיציה. הרגלים שבדרך כלל מייחסים לאנשים לא מאושרים. תחושת סיפוק ואושר לא בא רק מעשיית הדברים שאנחנו רגילים לעשות, אלא גם ובעיקר מעשיית הדברים חדשים בחיים, מה שמוביל את האדם לצמיחה, להרפתקנות. זה כמובן לא אומר שאדם צריך לחפש כל יום לעבור דירה, אלא הכוונה שבתוספת לחיי השגרה, תוספת לחיי שגרה טובים ומספקים, האדם גם עסוק בצמיחה. האנשים שיש להם תחושת סיפוק מהחיים, הם אנשים שיודעים להתקדם הלאה בחיים, לא להישאר תקועים במצבים רגשיים. לדוגמה, אנשים מדוכאים נוטים לערער יותר ויותר בחוויות של החיים שלהם, במצב שלהם, בצרות שלהם, ואז גם להגיע למסקנות, כמה רע להם, כמה עולה ומקום רע, למרות שזה גובה ממחיר של דיכאון. החיים שלהם מושבתים. תשומת לב מוגזמת לפרטים עלולה להפריע בתפקוד היומיומי של האנשים האלה. מעניין שמחקרים מראים שאנשים מדוכאים ערים לשינויים קטנים בהבעות פנים של אנשים אחרים. וכל מיני שינויים קטנים בהבעות הפנים נראים להם לאנשים שסובלים מדיכאון כעוד הוכחה שלא רוצים בקרבתם, שלא אוהבים אותם. מצד שני, אנשים מאושרים נוטים להתעלם משינויים רגעים כאלה. הבזק של כעס או גיחוך לגלגני של האחר לא מעסיק את האנשים המאושרים. הם לא עסוקים שוב ושוב במה האחרים חושבים, הם פשוט חיים את החיים. העיקרון הזה בולט לדוגמה כשבני אדם לא בקשר טוב עם האנשים הקרובים אליהם. כשאנחנו במצב רוח רע, אנחנו בדרך כלל שמים לב לשינויים הקטנים ביותר, ולעיתים קרובות גם נגררים לוויכוחים או מריבות, דווקא עם האנשים הקרובים. ואנחנו אומרים אמרות בסגנון של, ראיתי איך גלגלת את העיניים, או למה הסתכלת למקום אחר כשדיברתי איתך? ומצד שני, כשאנחנו במצב רוח טוב, אנחנו נוטים להבליג על דברים מהסוג הזה. זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות אדישים לכל תחומי האחריות בחיים או לכל מיני פרטים בחיים. כי תשומת לב לפרטים יכולה להיות תכונה יעילה. אבל הבעיה היא תשומת לב רבה מדי לפרטים מזערים מדי. זה עלול להטיש את האדם ולשתק את האדם. האנשים שהם מסופקים בחיים שלהם, אלה האנשים שמצליחים להשלים בשמחה, עם כך שהחתירה לשלימות היא מתכון לאסון. אנחנו נצא להפסקה. בינתיים אנחנו נפתח את הקווים, תכף ישמעו את מספרי הטלפון, ואתם יכולים להתקשר לנושאים בנושא נפש האדם, שאלות שקשורות אל נושא המשפחה, מערכת הנישואים, ההורות, האדם בחברה, וגם ננסה בעזרת השם להתייחס לעוד שאלות שלכם, וגם אם נספיק לגעת בעוד נקודות שקשורות אל תחושת הסיפוק והשמחה של האדם. יוצאים להפסקה, מספרי הטלפון, ומיד בעזרת השם חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
כן, לפני שאנחנו פונים אל המאזינים, מספר טלפון 03-903-903-9, עוד נקודה שהיא חשובה בנושא הסיפוק והתחושה והשפעת החברה על התחושה. לגבי מערכות חיים שיש בה סיפוק בחיים, אנשים שיש להם חברים, לא רק בשעת צרה, שזה דבר חשוב, אלא גם אנשים שיש להם חברים בשעת שמחה. אחד המחקרים על נושא חברויות וגם נושא מערכות הנישואים הראה שכמה שיותר בני אדם ישמחו על ההצלחות שלהם, עם בני הזוג שלהם או עם הידידים הקרובים או עם בני המשפחה, כך הם ירגישו קרובים אליהם יותר ויותר. כי המדד לקרבה בין בני אדם זו יכולת לשמוח יחד כשהם מצליחים בתחומים שלא קשורים לקשר ביניהם. כשאדם מספר על ההצלחות שלו, הוא חווה את ההצלחה פעם שנייה, לכן זה כל כך חשוב. בהרבה מקרים, הוא יחווה את זה אפילו יותר עם מה שזה במציאות. האדם יזכור את החוויה החיובית בצורה חיובית יותר, אחרי שהוא יספר אותה וידבר עליה אפילו יותר עם מה שהיה באמת, ויהיה לו קל יותר להיזכר בזה עוד פעם ועוד פעם בשנים לאחר מכן. זה לא תמיד קל. יותר קל להיות עם האדם בעת צרה שלו, ואז להודל אותו, כי אז אנחנו מרגישים כמה רע לו וכמה ברמז על אנחנו. מאשר להודע אדם שמצליח, כי אז אולי יש גם כן תחושה של קנאה, ויותר קשה לשמוח בשמחתו. שלום, ערב טוב.
שלום וערב טוב.
שלום וברכה.
יש לי שאלה בבקשה לרב, לגבי דבר שנקרא כמו חשש לגזל מוגזם. דומה אדם נגע, או דומה נפל כיסא, נפל ארון, נפל משהו שעשה נזק, וזה דבר שגורם כמו מועקה. ما מה עושים במצב כזה? האם להתמקד בהלכות? מה המקור של הדבר הזה? מאיפה זה נובע?
יש כמה שלבים. שלב ראשון הוא השלב ההגיוני. כלומר, בזמן שאנחנו לא תחת מתקפת המחשבות שמשתלטות עלינו, אנחנו נקציב פרק זמן ונשאל רב, מה הגדר של גזל בפעולות האלה? אם לדוגמה קרה אחת מכל הפעולות שציינו כעת, אם היא גזל, אז זה גזל. אם זה לא גזל, אז קודם כל לדעת אובייקטיבית שזה לא גזל. זה השלב הראשון. הידיעה האובייקטיבית שזה לא גזל, לא בזמן שתוקפת אותנו המחשבה, אולי גזלנו, אולי לא גזלנו, אלא בזמן שהוא ניטרלי, בזמן שהוא רגוע. קודם כל, הידיעה הזו היא חשובה. למה? כי הידיעה הזו היא עוזרת לנו ברגעים שאנחנו מרגישים חזקים, בעלי שליטה, לדעת שזו האמת, ואליה אנחנו צריכים לחתור. עכשיו, אחרי שיש לנו את הידיעה הזו, האובייקטיבית יחסית, אנחנו עכשיו ניגש לפעולה שנייה. פעולה השנייה היא, מה אנחנו עושים עם הרגשות האלה? בזמן שהרגשות האלה מציפים אותנו, אולי גזלנו, אולי לא גזלנו, הדבר שהכי נכון לעשות, הוא לא תמיד קל לעשות אותו, השאלה אם הוא אפשרי לעשות אותו, וזה אתה יודע, זה לא להיכנס אל החשיבה, האם זה גזל או לא גזל, לחפש בצורה בגדול, בצורה יעילה ביותר, איך להשיח דעת, אם זה אפשרי, לא לכולם זה אפשרי להשיח דעת, שתלוי מה רמת המחשבות הכפייתיות האלה. אם אתה אומר שאתה יכול להשיח דעת ולא להיכנס מה המקור ולמה אני חושב ואיך אני חושב, אם זה תופס אותך דקה, שתיים, שלוש, ואז אתה מצליח להשיח דעת, אז זו הדרך הטובה ביותר. שאלה אם אתה יכול לעשות דבר כזה.
אוקיי, זאת אומרת, הרב אומר, השחת דעת, ויש עוד טכניקה, להגיד,
השאלה היא,
אדם רוצה להשיח את דעתו, והוא לא מצליח.
לכן השאלה היא כמה זה תופס אותך, את האדם. אם זה תופס את האדם ברמה של 2-3 דקות, מצליח להשיח דעת, לא עדיף לעשות דברים אחרים, פשוט להתאמן בהשחת דעת. אם זה תופס את האדם ברמה אחרת, אז הגישה היא אחרת. לכן אני שואל, אתה צריך להגיד, מה, כמה זמן זה תופס אותנו? האם תופס אותנו פרק זמן קצר או פרק זמן ארוך?
בוא נגיד, זה בא בצדירות, תופס, ואז זה שוב חוזר, וזה לא מרפא עד שלא מוצאים פתרון, ומגיעים לחקר האמת לדעת כן או לא.
הבנתי, אז זאת אומרת שאם אני מבין נכון, זה לא מדובר על רק פרקי זמן קצר, מדובר על פרקי זמן ארוכים יותר, ואז המקרה הזה יכול להיות שבאמת השחת דעת זה לא הדבר הנכון, מכיוון שלא מצליחים להשיח דעת. מה ש...
באותו זמן לא, כן. באותו זמן לא, לאחר מכן אולי זה כן. עובר זמן זה מסתדר.
נכון, לאחר מכן זה נכון. זה בדיוק הזמן היותר אובייקטיבי, לאחר מכן מסתדר. אני, לכן פה חשוב לשאול שאלה, כמה זמן לאחר מכן זה מסתדר?
לפעמים יומיים.
הבנתי, אז הרבה מאוד זמן.
לוקח זמן.
כן, בסדר גמור. עכשיו,
שאלה... לא תמיד.
כן, אבל בסדר, זה לא פרקי זמן הקצרים. השאלה הנוספת היא... המחשבות, מה בערך עוברים המחשבות? האם גזלתי, האם אני אענש על זה, מה בעצם המחשבות שעוברות?
האם יש פה נזק, האם אין פה נזק, מה הנזק שנגרם ואיך אפשר לתקן את זה?
הבנתי.
זה בעיקר.
שים לב, זה מעניין.
מה אפשר לתקן, מה אפשר לעשות פה, ואם צריך לבוא לבן אדם, להגיד לבקש או לשלם, או לא, או... אם אדם גרם נגע במשהו ומשהו נפל ושוגג, כן. אדם פתח לדוגמה דלת של מכונית, ולדוגמה הדלת שהוא פתח, אז הוא שרת. עכשיו הוא לא בטוח שהוא שרת. להשאיר פרטים, היום הוא משאיר פרטים, הוא חושב, רגע, היה פה שריטה, לא היה שריטה, מה הנזק?
כן. מובן. מה שחשוב במקרה הזה, זה לזהות כמה זמן אנחנו מעניקים לחשיבה שהיא יחסית לא דורשת הרבה זמן. כלומר, בעצם, אם אני לוקח את הסיכום של מה שנאמר, יש מה היה הנזק ומה צריכים להגיב. מה היה הנזק ומה צריכים להגיב. זה מחשבה שיוכל לתפוס את האדם במשך, לפי מה שאני מבין, יום ויומיים. מה שהייתי ממליץ לעשות במקרה הזה, זה ברגע שהמחשבות הן תוקפות אותנו, לפעמים הניסים זה מחשבות קשות, מקודם אמרתי להשיח דעת. עכשיו אני אומר, היות שמדובר על מחשבות אחרות, וכמו שציינו ואמרנו, שתלוי מהי רמת המחשבות, כשמדובר על מחשבות קשות, אז הפעולה לפעמים היא הפוכה בדיוק. כלומר, מה שנעשה זה שניקח דף ועט, ונתחיל עכשיו לרשום. מה צריך לעשות? כמה צריך לעשות? מה היה? מה היה הנזק? מה נעשה? עוד פעם, מה היה הנזק? מה נעשה? עוד פעם, מה היה הנזק? מה נעשה? עוד פעם, מה היה הנזק? מה נעשה? כלומר, עוד פעם ועוד פעם את אותם מחשבות. למה זה חשוב לעשות דבר כזה? יש בזה שני יתרונות. יתרון אחד הוא, ברגע שהאדם הוא חושב, אז המחשבה היא מאוד מאוד מהירה, והיא מציפה את האדם, והמהירות של המחשבה היא עצמה מהווה זרז לחרדה, לפחד, לחשש, מה היה, איך היה. ברגע שכותבים בקצב איטי את הדברים, עצם הכתיבה בקצב איטי היא זו שמעניקה למחשבות את המשקל האיטי יותר וגם פחות חרדה. נקודה אחת. נקודה שנייה שהיא חשובה, ברגע שאנחנו רושמים את זה, אנחנו מול העיניים ממחישים לעצמנו שאין כאן מחשבה שאמורה לקחת יותר מאשר פרקי זמן קצרים. אלא ברגע שאנחנו חושבים על זה עוד פעם ועוד פעם, אז אנחנו לא שמים מסגרת לחשיבה, אנחנו לא מגבילים את החשיבה, ועוד שאנחנו לא שמים מסגרת ומגבילים את החשיבה, אז החשיבה היא חושבת עוד פעם אותם דברים, קטעי מחשבה, קטעי מחשבה, קטעי מחשבה. מה שאנחנו נרצה לעשות, זה לקחת את כל קטעי המחשבה הזה, כי העוצמה של הפחד והחרדה והחשש, הוא מגיע בגלל קטעי המחשבה. אנחנו ניקח את כל קטעי המחשבה ונהפוך אותם למחשבה מסודרת ומאורגנת. וניקח ונתרכז וניקח דף ונתחיל לרשום. מה היה הנזק? מה צריך לשלם? כמה צריך לשלם? מה לעשות? עוד פעם את אותם מילים. עד שהמוח מתחיל לראות שזה מדובר רק על קטעי מחשבה, פחות רלוונטיים ולא דורשים כל כך הרבה מאמץ. לא דורשים כל כך הרבה אנרגיה וריכוז. זה עצמו יכול לעזור לנו להוציא אותנו מתוך מעגל החשיבה. ואני מדגיש ואומר, אני מבין שזה קונפליקטואלי, זה קונפליקט. כלומר, יש לנו את החשיבה, במקום להשיח דעת, אנחנו אומרים, אדרבה, להתמקד בחשיבה הזו. אבל ההתמקדות היא זו שבהרבה מקרים עוזרת לנטרל, אבל זה רק בתנאי שעשינו כמו שאמרנו עכשיו, שרושמים את זה על דף. למה? כי ההתמקדות בחשיבה היא מנטרלת את הממד המפחיד, כי הממד המפחיד של החשיבה זה כל מיני קטעי חשיבה שאנחנו לא עוצרים לחשוב האם הם נכונים או לא נכונים. אז זה כל מיני פחדים שאדם הוא לא עוצר רגע אחד לראות מה הם נכונים, מה הם לא נכונים. החשיבה הזו עוזרת לאדם, לא שזה בעיה אגב אינטלקטואלית, זה התמודדות רגשית. העצירה הזו והמיקוד והריכוז של החשיבה, זה עוזר לאדם להפנים רגשית שאין כאן בעיה אמיתית. ורגשית זה נראה כבעיה אמיתית רק בגלל שזה קטעי מחשבה לא שלמים. לכן השלימות של החשיבה, לחשוב בצורה מאוד סיסטמטית, מאוד מסודרת, מאוד מאורגנת, לכתוב את הדברים, זה עצמו יכול להוציא את האדם מתוך מעגל ההשתלטות של החשיבה על האדם.
אוקיי. מה המקור של הדברים? למה דווקא בן אדם מסוים יש לו בנושא של גזל, שיש לו בנושא אחר, כל אחד עם הנושא שלו, זה שאלה. ודבר שני, למה אנשים לפעמים יש צורך להגיד, לחזור פעמיים על דברים, להגיד דברים שהם לא פעם אחת, פעמיים, ולא פעם אחת?
אין תשובה ברורה לגבי מה המקור לזה. אף אחד לא יודע להגיד בדיוק מה המקור, ולמה החרדה או הפחד, הוא פעם אחת מתמקד בנושא גזל, פעם אחרת בנושא פגיעה בני אדם, פעם אחרת בנושא הבריאות של האדם. אין לזה, שיש כל מיני השערות, אבל יכול להיות שהשערות הן יפות, אבל אין תשובה ברורה לאף אחד, אין תשובה ברורה בדיוק.
אוקיי, אבל לסיכום, השערה אומר, במקום זה לרשום את הדברים, וברגע שרושים יש כמו רצף מחשבתי.
זה עוצר את ההצפה של המחשבות.
אוקיי.
בסדר?
תודה רבה.
בבקשה. נעים
וכל טוב, בשורות טובות, תודה רבה.
ברוכים תהיו. שלום, ערב טוב.
ערב טוב. השאלה היא כזאת. כן. מדובר באמא לילדים גרושים.
כן.
כן, ילדים להורים גרושים.
כן.
ילדה בת 9.5, שבמשך השנים הילדים לא ראו את ההורים. ועכשיו הילדה את האבא, זאת אומרת, לא ראו ולא היו בקשר, ועכשיו הילדה מבקשת לראות את אבא שלה וליצור איתו קשר. אין כל כך עניין שזה יקרה. איך מתמודדים עם דבר כזה?
הילדה רוצה ליצור קשר, ולא...
היא לא מכירה את אבא שלה. כן. הפרידה והגירושים היו כשהיא הייתה בסביבות גיל שנה.
כן, היום היא בתשע וחצי והיא רוצה לראות את אבא.
הילדה בתשע וחצי,
ואין אפשרות... ואין אפשרות שהיא תראה. אז השאלה היא איך אנחנו מדברים איתה שהיא לא תראה את האבא.
מה עושים עם זה? היא רוצה היום, למשל היא אמרה לי, אני מתקשרת 144, מנסה לאתר את האבא. זה היה כשאני למשל הייתי בעבודה, ובקיצור, איך מתמודדים עם הדבר?
אם היא תנסה לאתר את האבא, היא תצליח לאתר את האבא?
לא בטוח. נראה שיש מספר חסום, לא בטוח. יש קושי עם זה.
אז זה, השאלה היא...
גם לא בריא, זה גם לא בריא בשבילה.
זה לא בריא, רק לבוא...
אני מבינה את הצורך הרגשי של הילדה, רק שמבחינת הדמות של האב, זה לא כל כך בריא.
כן, ומה, אם אפשר לשאול, מה הייתה הסיבה שהאב לא רצה לשמור על קשר?
אין תשובה.
טוב. מה שאפשר לומר לילדה, זה... לא לנסות לשכנע אותה לא לעשות את זה, כלומר, אני לא אומר שזה נעשה, אבל אני אומר מה קודם כל לא, ואז מה כן. לא לומר אמרות בסגנון שהוא לא אהב, אם הוא היה אוהב, אז הוא המתקשר ויוצר קשר וכדומה. בדרך כלל זה לא מצליח ליצור שם רע, אפילו אם זה נכון, זה לא מצליח ליצור שם רע על הבן זוג, זה אפילו יוצר בהרבה מאוד מקרים איזשהו עניין, זה היה אמיתי, לא היה אמיתי. כן? זה היה אמיתי, זה לא היה אמיתי, כמה זה ככה? אז לא כדאי להגיד דברים כאלה. כן כדאי לומר אמרות בסגנון של אני מאוד מבינה את המצוקה, אני איתך, אני מאוד הייתי שמחה לעזור, וכן למצוא איזשהו סיפור מסוים, ואם את לא לגמרי יודעת, אפילו למצוא איזשהו סיפור מסוים. אבא היה, ובגלל... סיבות שאולי הן קשות, החיים היו קשים, התמודדויות קשות, לא משנה בדיוק מה, וזה לא חייבים לדייק בזה. הוא החליט שבשביל להגן על עצמו ולא לפגוע, או רק להגן על עצמו, מה שמסתדר פחות או יותר בסיפור, הוא החליט שהוא רוצה לעזור, בעיקר לא לדבר עליו דברים רעים, וככה להשאיר את זה, כי בכל מקרה לא תצליח להשיג אותו. אם היא תצליח להשיג אותו, אז אין לנו מה לעשות, היא פשוט תשיג אותו. אבל אם את אומרת שהיא לא תצליח להשיג אותו, אז לפעמים עצם זה שאנחנו אומרים לה, הייתי רוצה לעזור לך, והייתי שמחה לעזור לך, והייתי רוצה אפילו שאת תראי את אבא שלך, ואולי עוד יום אחד תראי, ואולי יום אחד לא תראי, אני לא יודעת. לפעמים זה עצמו מנטרל את ה... אני לא אומר את הרצון, אבל את החיפוש. כלומר, היא עדיין תרצה, אבל היא לא תרגיש, הנה, אני אמא עושה בכוונה נגדה. וזה, אנחנו לא יכולים לגרום לה לא לרצות, אנחנו כן יכולים לנסות לנטרל אותה, אם אנחנו מבינים זה לא בריא לה לפגוש את האבא. אני יוצא מתוך נקודת הנחה, על בסיס מה שאת שואלת, שכנראה זה לא טוב לה לפגוש את האבא, ועוד שזה לא טוב לה, לא נכנס לכל הפרטים, למה? עוד זה לא טוב לה, את שואלת עכשיו איך אנחנו יכולים למנוע ממנה להגיע למקום הזה. אז לכן, אני אומר שהנחת היסוד שלנו צריכה להיות לא לנסות לשכנע אותה לא לרצות, עד רבה, להסכים הרצון שלה, וזה רצון טבעי וטוב שהרצון הזה יהיה, אין מה לעשות, לא כדאי נטרל את הרצון, זה יפגע בה. יחד עם זאת, להגיד לה הייתי רוצה, והלוואי וזה האפשרי, וביום שזה יהיה אפשרי, אני יחד איתך נעשה דבר כזה, לתת לה מקום לרגש, להזדהות איתה, וזה עצמו יראה לה שגם את חסרת אונים, ואם את חסרת אונים, אז היא יכולה להבין ש... אם את חסרת אונים, כנראה גם אני חסרת אונים. אבל אני יכול להיות שהיא לא מבינה שאת חסרת אונים. היא מבינה שהאימא היא לא חסרת אונים, רק היא לא רוצה להראות את האבא. היא לא רוצה ליצור קשר עם האבא, ועוד שהיא לא רוצה ליצור קשר עם האבא, אז האבא אומר, טוב, אימא לא חסרת אונים, זה אפשרי. אז אני לא יודעת איך, יום אחד גם אני אעשה את זה. לכן עדיף להראות שגם אני חסרת אונים. ואם אני חסרת אונים, אז גם הבת תחשוב שבאמת זה מצב חוסר אונים. אז עדיף להגיד, אני גם כן הייתי רוצה, אבל הלוואי זה היה אפשרי. רק הצערנו זה לא אפשרי, והמקום הזה הוא מראה שאת חסרת אונים ומאפשר לה להישהות באותו מקום, להישאר באותו מקום. אז עדיין תרצה, ולא לפחד מזה שהיא רוצה, לא כדאי לשכנע אותה לא לרצות. הפוך, את זה שאנחנו ניתן מקום לרצון שלה, יקנה את התחושה של אמינות שלה כלפינו האמא, והיות שכך, אז היא גם יותר תקנה את האמינות הזו, שזה באמת לא ניתן להשגה הקשר הזה עם האבא.
עוד שאלה, הבן שהוא יהיה בן 11 השנה,
כן.
הוא עם חרדות ופחדים. כן. כל פעם הוא רוצה להיות עם האמא, בין אם זה בשינה, בין אם זה חדר אמבטיה, שירותים, למה אני עושה עם החרדות האלה?
כדאי להתחיל לקחת כמה וכמה חרדות, בינתיים תיארת פה שני חרדות, שתי חרדות, חרדה אחת בשינה, חרדה שנייה באמבטיה, לקחת מספר חרדות שישנם, ולקחת את הקלה ביותר לך, לך, את הקלה ביותר לך, לי האמא, מה הכי קל לי, ועם זה קודם כל להתחיל לעבוד, לא לעבוד על הכל בבת אחת, זה מורכב מדי לעבוד על הכל בבת אחת. ולדוגמה, נגיד שראינו שהכי קלנו זה לעבוד לנושא של האמבטיה, אז נגיד הוא באמבטיה והוא תמיד רוצה שאני האמא אהיה איתו באמבטיה. מה שנעשה, אנחנו נהיה איתו באמבטיה, ואז אנחנו נאמר לו, נגיד לצורך העין קוראים לו רובן. נגיד לו רובן, אני דקה יוצא את החוצה, רק פה שיחת טלפון קצרה, נצא לכמה שניות, 10-20 שניות, נחזור. אחר כך נצא באמבטיה הבאה, נצא ל-40 שניות. אחר כך לא נצא, פעמיים שלוש לאחר מכן נצא עוד פעם, ל-15-20 שניות. לא צריך לדגדג המספרים, אבל העיקרון לא צריך להיות כזה, ואז בהדרגתיות התחיל להרגיש תחושת מסוגלות, תחושת יכולת, ואז גם להחמיא לו. כל הכבוד, יצאתי ונשארת, לא לומר לו, יצאתי, אתה רואה שאתה יכול להישאר לבד, זה לא מחמאה, זה הקיצה. לומר לו, כל הכבוד, אני יודעת שזה קשה ונשארת בכל זאת. וככה לקחת חרדה, ועוד חרדה, ועוד חרדה, לכל חרדה אפשר להקציב פרק זמן, אם זה מתאפשר, משהו כמו חודש לנסות. ואז אם לדוגמה יש שש חרדות, אז זה פרק זמן של חצי שנה, זה הרבה זמן, זה נכון, אבל זה קצת זמן ביחס לעוד כמה שנים שאנחנו הולכים לחיות ביחד. אז לקחת פרקי זמן ועשית בצורה מסודרת, בצורה סיסטמטית. הסדר פה הוא מאוד חשוב, וההתחלה הכי קשה זה רק ההתחלה, כי לאחרי שהוא מצליח להישאר דקה לבד באמבטיה, זה כבר מכאן להגיע לשתי דקות זה כבר הרבה יותר קל. רק ההתחלות הן קשות בדבר הזה.
איזה משפט לא לומר לו?
לא לומר לו משפט כמו, אתה רואה, הצלחת להישאר לבד, נו, אז למה אתה סתם עושה סיפורים? זו לא מחמאה, זו הקיצה. זו הקיצה, זאת אומרת שאתה סתם סוחט אותנו. לומר לו משפט כמו בסגנון של, אני יודע שזה קשה לך, כל הכבוד שנשארת לבד. זה משפט שאומר, אני מקבלת את מה שאתה מרגיש, ואני יודע שזה קשה לך, וכל הכבוד שהצלחת. זה משפט מכבד, הוא ירגיש את הכבוד וירגיש את התחושה החזקה של ההצלחה. אני מבין שיותר מפתה לומר את המשפט הראשון, שאמרתי כי אנחנו מתוסכלים, אני מבין את התסכול. ואם נאמר את זה מדי פעם את המשפט הראשון, אתה רואה, הצלחת לבד, זה בסדר, זה לא יפגע בו. העיקרון הוא לא לעשות את המשפטים יותר מדי. עדיף בכלל לא, אבל גם אם מדי פעם אומרים כל מיני טעויות או משפטים לא נכונים, שום דבר מהותי לא יקרה בגלל טעות פעם ב. בשביל לעשות טעויות גדולות, זה רק הרבה מאוד טעויות בהרבה מאוד שנים, לא פעם ב. אז לא להיבהל על טעויות מדי פעם.
תודה רבה.
בבקשה.
לילה טוב.
אנחנו נצא להפסקה, ובעזרת השם, מיד לאחר מכן אנחנו חוזרים אליכם המאזינים, 03-903-903-9.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. עוד הרב, רציתי לשאול בקשר לבן שלי, שהוא מזה איזה שנתיים שלוש שכל הזמן הוא מתלונן שלא אוהבים אותו מספיק בבית, וכל מה שנתנו אהבה הוא כל הזמן אמר, לא, אתם לא אוהבים אותי, אתם רק עושים את עצמכם אוהבים אותי.
בן כמה הוא עכשיו?
הוא פשוט היום בן 17 וחצי.
כן, והוא כבר שנתיים אומר...
לא אוהבים אותו. אנחנו מאוד אוהבים אותו. והוא מחפש כל הזמן איפה להיות. זו פעם אצל דודה, ופעם אצל אחות, וכל פעם הוא מתחמק.
הוא
כל הזמן מחפש לעשות שבת פה, חב פה.
הבנתי, והוא כבר שנתיים אומר את זה. שאלה...
עכשיו הוא בכלל עזב את הבית, והוא אצל הדודה.
עכשיו, למה הוא אומר שלא אוהבים אותו? לא אוהבים אותו, כן, אבל מה עוד הוא אומר? כי לא נתנו לי את האוכל שרציתי, כי לא התייחסו אליי, כי מה?
לא מתייחסים אליו מספיק, לא מכבדים אותו מספיק, הוא רוצה הרבה כבוד.
מה זה נקרא?
הרבה יחס.
מה זה נקרא כבוד ויחס?
יכבדו אותו יפה, שידברו אליו יפה.
כן. הבנתי.
וזה אין את זה פה בבית, זה לא... כל הזמן מנסים לצחוק כל פעם על משהו אחר.
אנחנו מנסים כל הזמן מה? לצחוק?
הם מנסים, כן, אם יש איזה משהו, אז הם צוחקים עליו, אם יש איזה, כל פעם, וזה מאוד רגיש בנושא הזה.
הבנתי, אז אם אני לא טועה, מבחינתו הוא צודק בתחושה, כלומר הוא באמת אומר, מבחינתי אהבה שווה הכבוד והערכה, את זה לא קיבלתי, אז לכן עזבתי. אני לא מאשים, אני רק מנסה להיכנס רגע אחד הנעליים שלו. אז הוא מבחינתו אומר, אז הוא אומר, מבחינתי, מה שרציתי, לא קיבלתי. אני לא אומר שאנחנו כהורים צריכים להיות משועבדים לילדים, רק יחד עם זאת, ישנם גילאים שהילדים, יש להם כבר יותר יוזמה ויותר בחירה, וההורים יש להם כמובן פחות שליטה, והם כן צריכים יותר ויותר להתחשב ברצונות של הילדים. מה שאני הייתי ממליץ, זה אפשר עוד לדבר עם הילד, כלומר הוא מוכן לדבר עם ההורים?
לדבר עם ההורים הוא מדבר, כן,
מדבר
איתנו.
הבנתי. מה שהייתי ממליץ זה לעשות איזשהו פרק זמן שלא לדבר איתו בכלל לחזרה הביתה. לדוגמה, שבועיים, שלוש, לא לדבר איתו על זה בכלל, לאפשר לו לעשות מה שהוא רוצה פרק זמן הזה. בכל אופן, דיברנו עד עכשיו וזה לא עזר. אז לנסות לשחרר את המקום המלחיץ מבחינתו בכל אופן, כן. של תחזור הביתה. ולהכין את עצמנו...
אז עשינו את זה, עשינו את
רגע,
זה.
רגע, רגע, רגע. כל דבר הוא לא יעבוד אם הוא יהיה לבד. זה רק הכנה לקראת השלב לאחר מכן. זה חלק מתהליך. זה נדבך ראשון. נדבך שני הוא, לא אחרי שאנחנו משחררים אותו, כל השחרור הזה הוא רק הכנה לקראת. זה הכנה לקראת הדבר הבא. צריך ליצור דיאלוג חדש איתו, ולומר לו, תראה, חשבנו על כל מה שאמרת. ובאמת... אתה מרגיש אין כבוד, ואתה מרגיש שצוחקים עליך הבית, וזה נכון באמת. זה נכון, אנחנו לא רוצים להתווכח איתך, ולא רוצים לשכנע אותך שזה לא ככה, זה באמת ככה, ככה אתה מרגיש, וככה זה. אנחנו כן רוצים לראות איך אנחנו יוצרים שינוי. כי במקום שבו אנחנו מראים לו, שאנחנו מסכימים איתו, אם באמת זה ככה, אז אנחנו מראים לו שאנחנו מסכים איתו, אז הוא יכול להרגיש שיש סיכוי שמשהו ישתנה. זה כמובן תלוי בכך שבאמת נצליח לשנות את זה. אם לא נשנה את זה, אז כמובן שהוא יברח פעם נוספת או יצא פעם נוספת. אנחנו צריכים לראות אם אנחנו גם יכולים להכיל אותו, אם אנחנו באמת יכולים אם נגיד עכשיו אומר אני חוזר הביתה להזדמנות שנייה, האם אנחנו נצליח ליצור מערך משפחתי שאמת יוכל להכיל ולקבל אותו?
לא הבנתי.
אם עכשיו הוא אומר, לו יצויה עכשיו הבן, אומר אני חוזר הביתה. האם לנו ההורים יש אפשרות ליצור מערך משפחתי שהוא ירגיש נוח הבית? האם יש לנו אפשרות ליצור אווירה שהוא ירגיש שם כבוד והערכה?
כן.
יש אפשרות ליצור את זה. למרות שמדי פעם יהיה מצוין. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה לומר לו, אנחנו מקבלים כל מה שאמרת, אנחנו גם מסכים עם זה, ואנחנו מבקשים משהו אחד. אנחנו מבקשים, מבינים שפגענו בך, ואנחנו כן, או המשפחה פגעה בך, ואנחנו כן היינו רוצים שבואי נעשה פעם נוספת. אנחנו לא אולי נצליח 100%, אבל בואי נעשה. תן לנו מה זה נקרא מבחינתך, תחושה של כבוד והערכה, ואנחנו נעבוד על זה. אנחנו באמת ניצור אווירה חדשה הבית. אם זה אפשרי, אנחנו צריכים להיות כנים, כנים עם עצמנו, בשביל ליצור אווירה חדשה, שהוא יוכל לקבל אותה. לכן זה מורכב משני שלבים. שלב ראשון הוא, קודם כל, לשחרר את הניסיון הזה להחזיר אותו הביתה. למה? כי הניסיון הזה כבר זה כנראה יותר מדי מאבק כוחות ומלחמות ומי צודק וכמה צודק, והוא מנסה להוכיח שהוא צודק. ודבר נוסף הוא ליצור את הדבר השני שבו אנחנו באמת יוצרים מערכת משפחתית שיכולה להכיל אותו ולדבר איתו בצורה כנה, לומר לו אנחנו מקבלים את כל מה שאמרת, יחד עם זאת אנחנו רוצים ליצור שינוי ואנחנו נעבוד על השינוי הזה ביחד. מהמקום הזה לפתח לדיאלוג החדש הזה, דיאלוג של אנחנו כאן ליצור את השינוי. אנחנו כאן מסיים את התוכנית שלנו, תודה רבה לאישי בפרובסקי, לאשר גרייבר, לכם המאזינים, היו ברוכים.